ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
למדנו על היראה ועל אהבה, וכשהגענו לאהבה אז הרמח"ל מוסיף לנו בסוף קטע ואומר, והנה לחלק הזה מתחבר האמונה בו יתברך ובייחוד הביטחון וכיוצא, כולם עניינים מדביקים האדם בבורא יתברך ומחזקים בו הקדושה והיראה. שאלנו מה הקשר, למה הרמח"ל כותב שלחלק של אהבה יש קשר בין האמונה והביטחון. אז הוא מסביר לכאורה ואומר, כי כולם המחבר ביניהם, אנחנו דקדקנו בלשון הרמח"ל שבעירה הוא כותב מקרב ובאהבה מדביק. מדוע? הסברנו שהעירה מטפלת בחושך החומר, כמו שהוא כותב בקטע השני בעירה, בעיני העירה הזאת היא מתארת את האדם מחושך חומריותו וגופניותו. אז חומר בעצם טבעו הוא רחוק, והעירה מקרבת אותו, מייחסת אותו לתכלית שלו, מכניעה אותו. לעומת זאת, אהבה היא קשורה לענייני הנשמה, ולכן היא מדבקת ומקשרת את האדם בבורו.
כאילו סור מרע ועשה טוב כזה?
על דרך זה, אין ספק. זה כידוע שעירה ואהבה עם שורשי העשה והלא תעשה. אז כעת נוסיף לנו הרמח"ל על זה ואומר שלחלק הזה של אהבה, בניגוד לעירה, אנחנו נסווג גם את האמונה ואת הביטחון. למה? כי כולם עניינים מדביקים האדם בבורא יתברך ומחזקים בו הקדושה והיראה. שאמונה וביטחון שייכים לענייני הדבקות, שייכים ולא לענייני הקרבה. אז איך אתם מסבירים את זה? למה? מה הקשר לכאורה? אני הייתי בהנחה ראשונה, אם היינו מנסים להגדיר לעצמנו מה הגדרת האמונה והביטחון, אז דיברנו כבר כמה פעמים שאמונה בלשון התורה זה לא הכוונה במובן שאנחנו רגילים היום לדבר במושגים של האם אני מאומת לי היסודות של היהדות. זה לא נקרא אמונה, זה נקרא באמת בהגדרה אמת. הדברים מאומתים אצלך או לא מאומתים אצלך? איך מאמתים אותם? תפתח את התמונה ונראה איך מאמתים. יש על דרך הבירורים. איך הקדוש ברוך הוא דאג שהדברים יהיו מאומתים בליבנו, ועל זה אנחנו אומרים בכל יום אמת ויציב ונכון וקיים, הדברים מבוררים לנו באופן מוחלט, זו הגדרת אמת. אבל אדם שאומר אני מאמין בתורה מן השמיים, זה לא נקרא מאמין, זה לשון מושאל. אין ביטוי כזה להגיד אני מאמין בתורה מן השמיים. זה איכשהו נשתרבב בגלל תרגום, מסתבר תרגומי הרמב"ם מערבית, אבל זה לא ביטוי תקני. כמו שאני לא אגיד לך אני מאמין שכעת אתה יושב כאן על השולחן, לא מדברים ככה, זה עובדה. על עובדות לא אומרים אמונה. אז איפה אנחנו מתחילים להגדיר אמונה? הכוונה היא אמון באמת. אחרי שהאמת אמת, אבל מי אומר שהאמת היא מקרינה ביחסי אמון? אולי האמת היא נראית בעיניי לא כל כך מושלמת, נראית בעיניי לא כל כך טובה, לא כל כך שלמה. דיינו, הנהגת השם עם עם ישראל, האם אנחנו מרגישים מיושב בליבנו שהוא מנהיג אותנו אל תכלית הטוב והשלמות? וזה אנחנו מתמודדים, כי בדרך אנחנו רואים הרבה דברים. הנה תסתכלו לאורך כל הדרך, פרשת שבוע האחרונה, עדנה לא יאמינו בי העם הזה בכל האותות אשר עשיתי בקרבו. מה חסר כאן? אתם יצאתם ממצרים לתכלית תביאים ובתיתאים ובר נחלתך על ארץ זבת חלב ודבש. פתאום באים מרגלים ואומרים, חבר'ה, זה בכלל לא טוב כמו שחשבתם, ארץ אוכלת יושביה, זה בכלל לא, כל ההבטחות הגדולות הם בכלל לא. אז איפה מה מתרופף פה? האמון לא מתרופף פה. האמת, הם יודעים שהם יצאו ממצרים, הם ראו את כל הניסים, אבל עדיין הלב לא נותן אמון שלם. שברגע, איפה מבחן האמון? שברגע שהאמת עומדת בפני קושייה, בפני ניגוד, שהרי אם האמת היא אמת, אז למה עכשיו פתאום, למה רואים כאלו דברים מפחידים? למה יש כל כך הרבה קשיים בדרך? אז הנה, הם היו נותנים אמון, הם היו מתגברים ואומרים, כמו כלב בן יפונה, אם חפץ בנו השם והביא אותנו לארץ, אל ארץ אשר היא זבת חלב ודבש, מה אתם דואגים? חפץ בנו השם, נו אמון. ופה הם נחלשים, עדנה לא יאמינו בים הזה, מיד יושבים ובוכים. זה נקרא המושג אמון. כן.
הביטוי בלי ידע באמונה במלחמת עמלק,
טוב,
מה הכוונה?
טוב, קושיה, שאלה יפה. איך התרגום אומר שם? והוא ידע שם חומש על השולחן הראשון,
ריסן
בצילון. טוב, אתה רואה שהתרגום כבר הרגיש בזה ותרגם את זה אחרת. אבל אם אנחנו נרצה בכל אופן להבין למה התורה כתבה ידע ואמונה, אז ברור הרי ששם מלחמת עמלק הרי הייתה ממש באותה נקודה. הרי אנחנו יוצאים ממצרים ופתאום מגיע בחוצפה גדולה אומה קטנה מגיעה ונלחמת בנו, ומשה רבינו אומר שאת המלחמה הזאת צריכים באמת, המלחמה פה היא מלחמת אמון. בערב פורים בשנה שעברה דיברנו למה מה הבעיה למשה רבינו לעשות פו אחד ולהעיף אותם, הכל פה ניסים גדולים, הכל פה את פרו העפנו ככה במחי יד. התשובה היא כי עמלק צריכים מאתגר אותנו, האם אנחנו מבינים שהוא נשלט תחת הקדושה או שאנחנו רואים בו כרע שולט. ולכן משה רבינו אומר, תדעו לכם, אני מרים את המטה האלוקים בידי, מי שיאמין בכוח המטה שהוא שולט על הרע אז הוא ינצח, ואם לא אנחנו ניפול, כי יש לנו מאבק אמיתי מול הרע בעולם. אז באמת ידע ואמונה, יש כאן שאלה של יחסי אמון, האם אנחנו והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, כמו שהמשנה אומרת במסכת ראש השנה.
רב, אז בעצם האמונה ובאמת זה בבית המדרש עובדים על האמת,
מבררים את האמת,
כן, ואחרי זה שיוצאים
מתמודדים עם האמונה.
צריך לדרוע, צריך לריב עם השכן, צריך פה, צריך שם, שם זה כבר האמונה בתוך החיים.
כל החיים כולן זה מבחן אמונה אחד ארוך. האם האמת שברורה לי, א', כמובן שצריך לחזק מאוד את האמת, כי האמת שטחית היא לא תפרנס את האמונה. כמה שהאמת יותר בהירה, אז גם אחר כך אפשר יותר להתמודד עם האמון.
אבל כן. זה שאדם עכשיו קשה לו עם האמת במציאות, הוא נתקל בהרבה קשיים.
כן.
למה זה לא אומר שזה מערער על האמת?
תראה, יפה מאוד, אתם שומעים שאלה. למה ריבוי הקשיים בחיים לא מערערים את האמת? נו, מישהו רוצה להגיב?
יש קושי לומר שהאמת היא לא אמת.
שואל, אולי כן. אולי זו פריחה על כל האמת.
למה? איפה שמובטח לנו שהכל יהיה חלק? לא יהיו קשיים?
לא, מובטח לנו ההפך. מובטח לנו ההפך. אבל השאלה היא מה השיעור, הוא שואל, אם אני מבין טוב, מה השיעור שבו ריבוי קושיות לא מזעזע את האמת? האמת נשארת אמת, אלא שצריכים לקבל כלים איך להתמודד מול האתגרים. של שאלה, אולי ריבוי, תשאל אדם, הוא יגיד לך, אולי שלא בהגינות ולא בצדק, שהחיים שלו יש לו הרבה הרבה אתגרים. האם ריבוי האתגרים האלו לא מעורר ספק ושאלה על יסודות האמת בעצמם? נו, מה אתם מגיבים?
פה זה בתפקיד של האדם.
לא, שני תפקידים שונים, צודק. אמת לא מזדהזת, אמת היא יציב, יציבה, נטועה. יציב זה בלשון הקודש בארמית נטוע. אמת ויציב וקיים, הדבר הזה הוא נטוע ללא תזוזה, את זה לא מזיזים. כל השאלה היא בפער שבין האמת לבין האמון, לבין האם אתה מסוגל להכיל ולראות שאין ניגוד בין האמת ולשטח.
הרב, נגיד אפשר לדפים מה שהרב אומר, כל בן אדם שהיה באמת לומד כמו שצריך, נגיד אפילו בזמן השואה היה אחד יישאר
ברור
כמו הרב לאו, כאילו
אני לא יודע,
לא, כאילו אפשר לדבר,
קשה לי לגעת, לדעת, אתה לוקח פה, כאילו מתרגם את זה לשאלה, לא כדי להשתמש בשמות.
לא, אני אומר כאילו דוגמה לבן אדם ש עבר את זה.
אני לא יודע, חסי אמון, לא, לא, לא מוכרים את זה במספרים ובמנטרות.
אני אומר,
חסי אפילו אמון זה דבר כאן. מאוד עמוק שצריכים לבנות אותו כל החיים, וזה לא, אל תמהר לחלק את זה.
לא שמות, אבל העיקרון.
בעיקרון צריכים, אדם שנשאר שומר שבת, אל תחשוב שהוא זה אומר שהמבחן האמון שלו עומד במבחן. אמון זה דבר, אומרת התורה, ושבות אל לבביך. האמון צריך להיות מיושב על הלב באופן עמוק, שזה למידה מאוד עמוקה. זה לא דבר ש, שאורית הכיפה, לא אורית הכיפה, לא ככה בוחנים אמון. כן.
באמת הנקודה הזאת, מה, איך כן אני בוחן את האמון שלי? ברגעים
שנורא התפלל להם,
ברגעי משבר, זה המבחן
כאילו? כן. חם סילת ישורים אומר שהמבחן של המאמין הוא בשעת הדוחק והצרה.
זו שאלה שהיא כבר הרבה זמן לפני הצדיק ורע לו, זה השאלה
בעצם. בין השאר, זה אחד מהפערים בין האמת למציאות בשטח, זה צדיק ורע לו, אבל אנחנו נמצא עוד הרבה הרבה שאלות.
כל אחד עם המבחן שלו,
יש מבחנים יותר כלליים, כלל ישראלים, יש מבחנים פרטיים. אברהם אבינו בעקדה היה פה כדפר בין השלם בכל שלמות שמצווה אותו לשחוט את בנו. היה כאן ניגוד מאוד מאוד גדול בין, בין הערך, בין המוחלט לבין הציווי. אז הוא היה צריך להתמודד ולהגיד, או שחס ושלום המוחלט הוא לא מוחלט, או מה עוד יכול להיות, אני לא יודע מה, מה עוד הוא היה צריך להעלות, או שהמוחלט היא כל כך מוחלט אצלי שברור לי שהדברים תחת שליטת הטוב המוחלט בלי שאני אבין לעת עתה. לכן זה ככה היה. מה?
זה אמונה.
אמון, אמון, כן.
כאילו הוא לא מבין באמת איך האמת מסתדרת במציאות.
הוא לא חייב להבין. אמון, אמון, הוא לא חייב להבין איך האמת שולטת על המציאות. אבל יש לו אמון מוחלט שזה תחת שליטת הטוב והשלם.
האמת, האמת, אמת, בגלל שביררת, אז למה
שם
נפלת עוד
בבירור? זה מה ששאלת. הוא אמר, אולי ריבוי השאלות, אולי מעוררים ספק בבירור. בסדר. אז יש שני תחומים. אנחנו כל פעם נבדוק מחדש מי שריבוי, הריבוי השאלות תהמיד לו את האמת לספק. עם שיצא ממצרים, אני חושב שבאמת לא היה ספק, היה בעיה, עדיין לא יאמינו בי. כן, אני תמיד אומר את המשל, אבא שגידל את הבן שלו 20-30 שנה, אף ילד אין ספק שמה האבא הוא לא אבא שלו, או שמה הוא לא איטיב איתו בכל העובדות. הוא יודע שהוא גידל אותו ודאג לו, וקם בלילה אלף פעמים, והלך רץ איתו לכל הרופאים, ותמיד היה אכפת לו. עכשיו פתאום הגיע לו כמה משברים בחיים, שיש לו התנהגויות תמועות אצל אבא שלו כלפיו. אז במקרה כזה אין שאלה פתאום, נראה שהוא לא אבא שלי, הוא לא יגיד דבר כזה. יגיד, נפל לי ספק ביחסי אמון. כמה שהאמת אצלו ברורה, הוא יוכל לעמוד במשברים. כמה שהאמת שלו לא ברורה, כמה אם אבא שלו לא, הוא לא ראה חווה את אבא שלו מספיק, דואג לו וברור לו שהוא באמת טוב, 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 טוב כלפיו, אז האמת תסדק יותר מהיר. האמונה תסדק יותר מהיר.
אבל זה לפי זה, האהבה מגבירה את הביטחון.
רגע, נגיע לשלב הבא. קודם כל חשוב שנדבר על ההגדרות, ואז נוכל אחר כך לבדוק את כוונת רמח"ל. אז קודם כל, זה הוסכם עלינו, שאנחנו עם שצריכים לחזק באמת ומייציב ונכון כל בוקר וכל ערב, לחזק קודם כל את היסודות, שזכר סיפור יציאת מצרים והיסטוריה של 1,100 שנים שהקדוש ברוך הוא מלווה אותנו, צריכים לחזק ולעורר אותה בלי סוף. כל הזמן נחזק את האמת של השלם בכל שלמות, שהגדרת האלוקות חייבת להיות גם בתפיסה הפילוסופית, וגם מה שנתברר לנו בגילוי התורה, שהשם אלוקים אמת, אומר הרמב״ם, הכוונה היא מוחלט, שבלתי אפשרי שנופל בו חיסרון. הוא חייב להיות השלם והמוחלט שפועל את כל, את כל ענייני עולמו, ובעיקר את בחירת ישראל, רק להיטיב להם מהטוב המוחלט שלו בעצמו. ועכשיו אנחנו עומדים כמו דור המדבר, אנחנו נמצאים באותו מצב, אפילו שלא ראינו את זה בעינינו, זה לא משנה, אנחנו נמצאים מבחינת הבירור שלנו, זה מוחלק לנו באופן מוחלט שכל מה שהראה לאבותינו זה יסוד אמונתנו, זכר ליציאת מצרים, כל המועדים וכל המצוות כולם זכר ליציאת מצרים, כולם מיוסדים על ההתגלות ההטבה הגדולה של אנוכי השם אלוקיך, שלקח עלינו חסות באהבה ובנאמנות. ועכשיו אנחנו קשיים, סוג הקשיים של 40 שנה במדבר, סוג הקשיים הפרטיים שלנו, וכעת אנחנו צריכים לעמוד ביחסי אמון חזקים ולא להיבעל, לראות את זה כאתגרים שנמסרים לנו כדי אדרבה, כדי לבנות אותנו, כדי להעמיד אותנו בניסיון, כדי שנעמוד בו, ואז אנחנו נתגדל מכוח הניסיון הזה. כל ניסיון את האמונה שנמסרים לאדם זה רק כדי להצמיח אותו. אם היה לנו יסתרו לכם, הכל היה עובר בנחת, אז מה היינו פה? היינו סתם כמו חתולים. היה לנו שכר גם על המצוות, אבל המצווה הכי הכי קשה לביצוע, הדבר שמעמיד את האדם במבחן הכי עמוק, זה מבחן האמון. האם אתה תפסת את הקדוש ברוך הוא בתפיסה אמיתית, או שהוא כספומט כזה? בסדר, הוא מקור הטוב, בסדר. כן,
אבל זה לא, כאילו האמון הזה זה לא מצוות אנוכי יש לנו ככה להאמין.
למה לא? מי אמר לך שלא? כן,
זה כן, הרמב״ם אומר,
הרמב״ם לא, הרמב״ם מבין אחרת. הרמב״ם בכלל לא עסק בתחום הזה של ההנהגה. הרמב״ם עסק בידיעה השורשית. הרמב״ם הגדיר אמונה לאמת בלב את הידיעה המבוססת הזאת של אנוכי השם אלוקיך, של תפיסת האלוקות ביסודות הראשונים. אבל הרמב״ם לא עסק בכלל בפער שבין האמת לאמונה. הרמב״ם דיבר על האמת, והרמח"ל בא ובנה את הקומה השנייה של האמונה. הרמב״ם קרא לאמת אמונה, אבל זה כמו שאמרנו, זה באמת ביטוי חדש.
ואדם שהוא לא מאמין
אליבא דאמת, כן. הרי ברור שאם האמת הייתה ברורה לו אז היה עומד בניסיון. תמיד זה מגיע בגלל חולשת האמת. נכון, אחד מחזק את השני. הרי עכשיו אני לא, אין לי את הפרטים, אני לא יודע איך הקדוש ברוך הוא מנהיג אותי עכשיו בדיוק. הרי אין לי כלים לעמוד איך בדיוק עכשיו המקרה הזה שקרה לי בדיוק מוביל אותי אל הטוב השלם. אז אני חייב תמיד לחזור אל השורש של האמת. אין לי כלים להתמודד מול המציאות עכשיו, כי כמו שהרמח"ל אומר, את הפרטים לא נדע, רק את הכללים. רק לעתיד לבוא אנחנו נדע את פרטי ההנהגה.
זה אמונה, זה בירור האמת,
לחזק את האמון, אמון מכוח האמת. נכון. ועכשיו עוד לא, עוד נקודה. לא, אז שימו לב, יש פה שאלה טובה. אז נשאל את השאלה, אז אין לנו בכלל עבודה באמונה? נעבוד רק לחזק את האמת וגמרנו. ולתשובה היא, הרמח"ל אומר, אתה חייב לא ללמוד את מה שקרה לך היום, אבל ללמוד את כל דרכי הנהגת השם שהאמת מובילה את ההיסטוריה. ואם תלמד את כל סוגי ההנהגות, אז הלב שלך יהיה מיושב. יוצא שאני לומד את ההנהגות הכלליות ולא את ההנהגות הפרטיות. את זה אתה כן מחויב ללמוד.
גם מבחינה של ללמוד היסטוריה, לראות איך גירוש ספרד,
זה כבר ניחושים, זה כבר תיאוריה, אתה לא תוכל, זה כבר תהיה התמודדות. אתה צריך ללמוד מתוך התורה את כל האפשרויות בהם הקדוש ברוך הוא מנהג את עולמו. אחר כך תנסה להגיד, הגירוש ספרד זה א', אולי ב', אולי ד', אולי צירוף שניהם. זה כבר התרגום שלך. אתה לא יכול, רק נביא יוכל להגיד לך מה קרה שם. אתה מחויב ללמוד את כל האפשרויות, ואחר כך הלב שלך מיושב, תגיד לו, בסדר, זה יכול להיות א', יכול להיות ב', יכול להיות ג', הבנתי. אני כבר לא נבהל משום דבר.
אז יבוא עם רבי עקיבא, עם המנר והחמור, וגם זו לטובה, אתה רואה שהם כן ידעו
מה
הפרטים,
איך אתה רואה שהם ידעו פרטים?
ואומרת הגמרא מציגה את זה.
במקרה הזה הדבר היה ניכר לעין, אבל על הרוב זה לא ניכר. פה זה היה כאילו גלוי, וגם זה לא אומר שראו את הכל. עובדה, ראית סיבה במסובב, ראית בבוקר הבנת ש... אני מודה להשם שהאילו היה זה בוודאי הקורא. הוא לא בא התיימר לגלות את הנהגת השם. הוא אומר, זה ברור לי שאני היום בוקר אומר הודעה, שברור לי שמחמור היה נוער, אז הייתי כנראה עלול להתאפס. אבל אני לא חושב שרבי עקיבא התיימר להגיד, הבנתי את הנהגת השם, והיום אני יודע שהרוח כיפתה לי כדי להציל אותי בלבד. מי יודע כמה הנהגת השם היא מורכבת, לאין קץ.
אם הוא אומר שאין מורכב לאדם
להגיד
ככה
וככה,
לא.
למה?
אולי
הכוונה
שהוא הסביר? אין לעמוד על הנהגת השם. אני אומר לכם עוד פעם, אני אומר לכם שוב פעם, אני אומר את זה מתוך הכאב האישי שלי, אני אומר לכם שכל סיפורי ההשגחה שאומרים זה עוול גדול. כל סיפורי ההשגחה שמספרים זה עוול. אין לי בעיה לספר במילים שינוי מילים. תגיד סיפור הערת פנים.
מה ההבדל אם נגיד
לא לספר השגחה? אין לך רשות לגעת שם. אתה הקטנת את הנהגת השם, הוזלת אותה, הפכת אותה לנתפסת בעיני בשר ודם שרואה חלקי חלקים מיני מיליארד מיליארדי הבחנות ומורכבויות.
ומה עם חשבון נפש והתבוננות שלי?
חשבון נפש זה לא קשור. חשבון נפש לא קשור למה? לפרשנות.
נשרף לי הבית.
חשבון נפש, פשפש במעזר.
אבל מי אמר שיש כל כך הרבה מיליארדי הבחנות?
שלמדנו בחלק שני שדרך השם. הוא אומר, אתה קשור מאז אדם הראשון ועד אחרית הימים בסוד כל חלקי נשמות ישראל, וזה רק פרט אחד בתוך המערכת, מתוך עוד ועוד ועוד. מי יכול להתיימר ולהגיד הבנתי? מי?
אבל זה מעשה שקרה רק לי.
אז מה? בשנת... אתה יודע, אתה יודע מי אתה, למי אתה קשור, וכמה דברים נקשרו בך? מה אתה מעיז בכלל? מי ביקש לנו לנחש? כן? הערת, השם העיר לו פנים, עובדה הוא קיבל את בקשתו, בטח צריכים להגיד, כתפילה הובטחנו בתורה, אלוקים בכל קוראינו אליו. אם ראית נענתה בקשתך, תגיד ברוך השם, שומע תפילה, נענתה בקשתי.
גם אם זה דברים שמשורים לציבור, לכלל, ולא...
אני אומר, לראות את גאולת ישראל, לראות ששבנו פה בקיבוץ גלויות, לא צריך להיות כזה קיום לעינינו, נתקיימו דברי הנביאים.
אני מדבר על זה בפרטים הקטנים, לצורך העניין, במלחמות, שהיו גם שעמדו על זה, שקרה... לא יודע אם תרגמו את זה, כמו שאנחנו אומרים בפועל, להנהגת השם בהיימישנה, אבל אמרו, אם זה לא היה קורה,
יפה, אז תגידו, הנה סיפור הערת פנים. לא להגיד סיפור השגחה. המילה השגחה היא מתאה, כי אנשים מפרשים השגחה, תפסתי את האוטובוס, ברח האוטובוס, אין השגחה. כלומר, זה סיפורים. תגיד, סיפורים? הבוקר הייתה לי הערת פנים. בדיוק כשהגעתי, כל האוטובוסים הזדמנו לי, היה שם את פניו אליי, אל תתיימר לגלות הנהגת השם. מה רציתי להגיד? יפה, אבל את זה לא מספרים בסיפורים, נכון? ראית סיפורים שמספרים כישלונות? מה, למה לא לספר את הכישלון? כשם הוא יודע כמה הוא בר ולא יודע לפרש את הכישלונות. אז למה פה פתאום נהיה גיבור גדול ויודע לפרש? כן.
הרבה גדולי ישראל עושים סוג של מתמטיקה בעניין הזה. אני מדבר על גדולי ישראל של היום, של למה קורה ככה וככה, למה יש פיגועים בגלל חילול שבת, לצורך העניין.
אז עוד פעם, צריכים מאוד להיזהר, מאוד מאוד להיזהר, להגיד, אפשר להגיד ככה, ראוי אבון חילול שבת שיגרום פורענות כזאת. לעולם לא מפרשים, כי הדברים הם מורכבים.
זה תקלה, כאילו לא, כי הרבה
גדולי
ישראל משתמשים
בה.
לא יודע,
אבל יש דברים שכתובים בחז"ל.
אז עוד פעם, גם חז"ל שאמרו לך נתון, לא התכוונו שיש רק נתון. נו, יש לך שאלה, אז למה לא כל אנשים מתות בשעת לידתם? אז אתה מבין שזה נתון גורם חלקי.
בן אדם שנופל בגלל שהגיע לו סקילה.
יפה, ולמה לא כולם נופלים? למה לא כולם נסקלים רחמנא ליצלן? אתה מבין שיש פה מורכבות של המון אוסף נתונים, ולכן כל מאמר חזק הוא נתון.
או שהגמרא אומרת
כדי לגלות לך שראוי הדבר הזה שיגרום. כן, המאמר הגמרא במסכת שבת, לעולם אל יפלה אדם על ישנה עדה בין הבנים שבגלל קטונת אחת פסים נתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים. אתה מבין? ירדנו למצרים כי יעקב אסף ליה לבנים בין הבגדים. אתם מבינים? איפה ברית בין הפטרים? איפה ידוע תדע? איפה? חז"ל אומרים, ראוי פעולה. אם הקדוש ברוך הוא גלגל את זה דרך סדר כזה, תדע לך, גם פעולה כזו, לימדו אותך, יכולה לגלגל אסונות. אבל כל אין הסתכלות חלקית, כל דבר זה ממכלול, וחזל אספו נתונים על דרך זה.
מי שרק בשגגה נפגש עם אור פונדק, כשהרד במזיד, הוא נופל עליו.
נו, עוד נתון.
לא, אני אומר, אז רואים, ואם רואים בן אדם שרצח וקרא לו את זה, אתה יכול להגיד בגלל זה?
מה אתה מתכוון?
לא, עם בן אדם שבאמת, כמו שהקורא מתארת, הוא הרג ולא היה עדים ולא תפסו אותו.
מצוין.
אז מזמנים אותו.
אז יש גם נתון כזה.
לא, אני אומר, אם אני רואה דבר כזה,
ראית בעיניך שמה?
נגיד, אני רואה מה שהגמרא מתארת,
נו,
אני יכול להגיד זה בגלל זה?
אני לא חושב שלא. אתה יכול להגיד, נפלא הדבר לראות בעינינו את ה, את ה, ש, שכאן נתקיים העניין הזה.
או מה שאתה אומר, שעובדים עבודה זרה ואין יש בצורת. זה לא...
נכון, זה אומר, ראוי הדבר, שזה כך יקרה. אני אומר עוד פעם, לא כשאני, אני לא מדבר פה בשפה שהרבה אנשים אומרים, מי אתה שתחשב חשבונות שמיים? אין לי בעיה, רק אני אומר את זה בגלל חוסר מידע, לא שאני מפחד להגיד את האמת. בגלל שאני מפחד להגיד, כי אני לא רואה את התמונה כולה, הדברים הרבה יותר מורכבים מה שנראים לי. איך אני אומר, ראוי, ובזה אתה יוצא, אתה לא מכניף לרשע, אתה אומר, ראוי דבר כזה שיגרום לאסון כזה. אבל להגיד שזו הסיבה היחידה, זו התיימרות. הספרתי לכם פעם את הדבר הנפלא, שאני, אולי הספרתי לכם את זה פעם, שוב פעם, אפשר לראות בעיניים, על דעתפי חטפוך של שלוש פעמים, הספרתי לכם את זה? פילי פלאות. לפני קרוב ל-100 שנה היה פה בארץ רצח פוליטי של חיים ארלוזורוב. מי היה הרוצח? יהודי בשם מרדכי סטבסקי.
עכשיו הדרב המשטרה, עד הם לא יודעים את זה.
בסדר, לא יודעים, אבל זה קרוב לוודאי. הרב קוק עשה הרבה פעולות להציל אותו, אבל למעשה... כנראה שהוא הבין שגם אם הוא רוצח, זה לא, הוא לא, הבריטים לא היו שצריכים לפרוע ממנו. בכל אופן, באותו מקום של הרצח, הוא נרצח.
מרדכי
סטבסקי, הוא היה מפקד על טלנה, ובמקום, באותו שטח, ממש באותו מקום ששם הוא רצח את חיים ארלוזור, על אותו חוף ים, הפגז של יצחק רבין הרג אותו. בסמיכות של כמה מאות מטרים משם או קילומטר משם הגיע הרוצח הבא והרג את הרוצח של סטבסקי. ממש העטפי חטפוך בלי פלאות, זה לא יאומן מה יקרה הלאה, אני לא יודע, אבל אולי הפעם כבר הוא צדיק גמור, זה כבר דיון.
מה זה משנה איך נקרא לזה, השגחה או הערת פנים או חלי פלאות?
לא, אני אומר, ראים המשנה אומרת על עטפי חטפוך סוף מטייפי החיתופון, ראינו כאן הבחנה כזאת. אני עוד פעם, הכל השגחה, הכל הנהגה אלוקית. אבל פעם אני אומר, האם אני מסוגל להתיימר ולהגיד, הבנתי, ראיתי, זה כולל הכל, כמה סוד דיון אלוקי מורכב. אבל מה שרואים מותר להגיד.
ולעשות, אתה אומר שהבעיה היא להגיד זה כן זה לא, לעשות
אותה לא. לא, אני אומר, אתה רואה בעיניך מה שראית ראית, אבל בוא ולפרש שלכן הוא מת רק בגלל זה, זה מורכב.
למה? כי גם סתם מלחמה נגיד זה השגחה.
כי יש הרבה רוצחים שלא מתו בגלל 1001 חשבונות אחרים. אין לנו יכולת לכלול את הכל. מה שראית מותר לפרש.
נגיד אומרים שבזכות משהו יגיע משהו. נגיד הרב קוק לפני זה הוא כתב ספר על הנחת תפילין, כי הוא אומרת שבזכות תפילין יגיעו לארץ. אז הוא ממש חיזק וכתב ספר על דוקים בתפילין והכל. אז אפשר לעשות דבר כזה, כאילו הפוך. להגיד שהנה הגענו בזכות זה,
זה רק אבל בזכות.
אז עוד פעם, חז"ל אמרו לך שיש מצווה שסגולתה יותר פרטית בעניין כזה, ואתה מבין שאתה פועל כפי כוחך, אבל זה לא אומר שאחד ועוד אחד שממילא תעשה את זה יגיע זה, כי הדברים יש הרבה מעכבים מנגד ויש הרבה דברים, קיצור הדברים מאוד מורכבים. טוב, אז נחזור לעניין שלנו. את זה אני קראתי דרך אגב בספר שלי, הספר של דוב יוסף, היה שר לענייני ירושלים ערב קום המדינה. אז הוא אומר שהידיים שלו רעדו כשהוא שמע את הבשורה. הוא אומר, הוא לא האמין, כאילו הוא רואה חילוני, הוא אומר במקום הזה זה קרה, הוא אומר הוא לא האמין לשמוע שזה כאילו הוא עצמו קשר את זה באופן טבעי ואמר תראו את, תראו את הסיבה והמסובב, הוא מספר את הדברים כמו עובדה.
עכשיו
הלווים שומרים עליו, היה מקלט. עכשיו נערך, קצת דבר כזה.
טוב, הוא הרי עם המחנה השני שוודאי חשב שזה, שזה. בסדר, לא קושי עליו. הוא היה עוזר של בן גוריון. כן, נמשיך הלאה, נחזור לעניין שלנו. איך אחרי שהבנו את המושג אמונה, למה המושג הזה קשור בעניין, קשור בעניין הדבקות? הרי לכאורה, מה? למה? הרי לכאורה זה חשבון. אתה נשאל שאלה, אני קיבלתי אמון באבא שלי, באדם שהטיב איתי הרבה, ועכשיו שמישהו יבוא לספר לי שהוא מרגל פלסטיני, אני אגיד לו, אתה תספר את זה אלף פעמים, אני לא אאמין לך, אבא שלי לא עושה כאילו דברים. אז אני נותן בו אמון, ואני, זה מתוך מסקנה, מתוך אינטואיציה, אוסף נתונים של עשרות שנים, וכעת הלב שלי נותן אמון באיש הזה. אז למה אתה אומר שאמון חייב להגיע ממקום של דבקות?
האבא
יציג לי את
זה.
נו.
אבל זה בנוי אמון שלי.
למה לא נגיד שזו מסקנה שכלית? אם אדם כל כך טוב, לא יכול להיות שיעשה כל כך רע. אני יודע, חוויתי את זה עשרות שנים, חוויתי ציפור יציאת מצרים, להבדיל. אז אם כן, למה לתת אמון בקדוש ברוך הוא? הרמח"ל קושר את זה בענייני הדבקות.
כי בשכל אתה אומר, עכשיו הוא לא טוב. אתה צריך אהבה כאילו.
כן, אבל יש פה פרופורציה, יש כאן אדם שגידל אותך 30-40 שנה מול שאלה, סיפור אחד שבאים מספר לו סיפור תמוע, אתה אומר אם יבואו ויגידו לך, יביאו לך תמונות שאדם שאתה מאמין בו תשמע פתאום, אז תגיד החמיץ, הכרתי אדם אחד ופתאום זה אדם שני חס ושלום.
אבל אנחנו מתמודדים, אדם יש לו טוב ופתאום יש לו רע, רע זה אמיתי.
לכן המשל שלנו אצל בני אדם הוא מאוד מוגבל. בני אדם, האמון תמיד באמת עומד בספק. אבל כאן מדובר על אלוקים חיים, שהוא השם אלוקים אמת, שאין בו שינוי ולא יכול להשתנות, הוא שלם בעצם ולא במקרה. אז אם כן, ריבוי הידיעה גורם לי שגם בניסיונות הכי גדולים אני נותן בו אמון ומאמין שהכל חייב להיות תחת שליטת הטוב. אז למה זה לא נובע מתוך מסקנה הגיונית, שכלית? למה זה חייב להיות דבקות? כן?
הנקודה הזאת שבמשל ההבדל הגדול הוא שפה אני מאמין לבן אדם ואני יכול גם לטעות, אבל באמונה זה כל היסוד של הכוזרי, שהאמונה היא זה שעם שלם.
לא, 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 לא מספיק טוב מה שאתה אומר. הכוזרי אומר את זה כאחד, כנתון מסוים כלפי ההתגלות האלוקית כלפינו כנותן תורה מן השמיים. אבל להאמין שהקדוש ברוך הוא שלם זה הרבה יותר שורשי מזה. אחר כך השם אלוקיך שהוא לקח, שהשלם והמוחלט לקח עליך חסות, זה כבר חלק מההתגלות של סיפור יציאת מצרים. אבל בהגדרה אלוקית גם טרום יציאת מצרים ידענו שהשם הוויה זה בעצם השלם והמוחלט. השאלה ברורה כבודו?
בדיוק הייתי בעולם התליוני.
זכה אותנו, תגלה לנו את הגילויים של של העליות.
למרות שאני לא מבין,
זה מעצים את האמת. נו, אז איך זה בא? אז למה רמח"ל מדבר פה על האמונה? אני נותן אמון היום בקדוש ברוך הוא שהוציא אותי ממצרים, למה זה לא יכול להיות מסקנה שכלית ולמה זה חייב להגיע יחד עם דבקות?
מה זה דבקות?
דבקות נשמתית. טוב, איזה אנחנו מנסים לפענח? השאלה ברורה, שאלה עד כמה שאפשר, מה?
דבקות נשמתית זה אמת בעצם.
אבל זו אמת פועלת. זה לא אמת תיאורטית ש, שבשמי שמיים השם אלוקים אמת, אלא שכל מה שקורה לי ולכל עם ישראל כל רגע ורגע, יש לי אמון מוחלט שהאמת השלמה שולטת עליי, הטוב האמיתי שולט עליי. אז אני אומר קודם כל, כמו שאני אומר, מה כתוב כאן, אחר כך נסות להבין, אפשר לדון, אבל קודם כל מה כתוב כאן. הרמח"ל אומר שאמונה היא הרבה יותר מאשר מסקנה שכלית, זה הרבה יותר. שלא ננסה לעשות משוואה בין אמון אנושי, לא רק מפני שאדם בן אנוש מסוגל להשתנות, הרי כל אחד לא חושב שאבא שלו יום אחד ישתנה וירצה ברעתו, אבא זה אבא. אז אפילו אם תגיד שאבא שלקח עליך וגידל אותך ודאג לך, ואתה יודע כמה ליבו טהור, ואתה לא יעלה בדעתך שהוא נשתנה, אבל עדיין זה אמונת ישראל היא בעצם חיבור נשמתי שמעוררים אותו על ידי לימוד הכרת האמת, והאמת הזאת מולידה בלב ישראל יחסי אמון שהם נטועים באהבה. זה כמו, אולי יש כאן מסילת ישרים, יש שם ביטוי מאוד מעניין במסילת ישרים שאולי אותו נוכל לפענח עם ההגדרה שאת פה אנחנו לומדים.
אם הכל זה בשכל הזה, נשאר אמת.
כן, אבל למעשה עכשיו, אתה צודק, אבל עכשיו אני עומד במבחן. יש לי תסכול, ואתה אדם באופן טבעי הוא מתוסכל ואומר, רגע, למה הוא לא נותן לי את מה שביקשתי? מה קרה? ואז מגיע המסקנה החזקה שהוא אסף אותה עשרות שנים, והוא אומר, כן, אבל זה הטוב השלם, והטוב השלם לא יכול להיות חסר. אז אם כן, על כורחך שכל מה דוד רחמנא לטב אביד, אני מתמודד ומכריע לכאורה. אז רמח"ל אומר שזה הרבה יותר מזה. רק אני מקריא פה עוד שהוא מדבר בחסידות בפרק י"ט, הוא מדבר על הניסיון של החסיד. תשמעו, הוא מדבר על אהבת השם, והוא כותב ככה: והנה זאת ודאי שהאהבה הזאת צריך שלא תהיה אהבה תלויה בדבר, דהיינו שיואב את הבורא יתברך על שמיטיב אליו ומאשירו ומצליח אותו, אלא כאהבת הבן לאביו, שהיא אהבה טבעית ממש שטבעו מכריחו וכופהו לזה. כמאמר הכתוב, הלא הוא אביך כנך, ומבחן האהבה הוא, ומבחן האהבה הזאת הוא בזמן הדוחק והצרה. וכן אמרו זיכרונם לברכה, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך ובכל מודך ובכל ממונך. אמנם כדי שלא תהיינה הצרות והדחקים קושי ומניעה אל האהבה, יש לאדם להשיב אל עצמו שתי תשובות, אחת מהם שווה לכל נפש, והשנייה לחכמים בעלי הדעה העמוקה. האחת היא כל מה דעבדים נשמעיה לטב, וזה כי אפילו הצער ההוא והדוחק כנראה בעיניו רעה, איננו באמת אלא טובה אמיתית, וכמשל הרופא חותך את הבשר או את האיבר שנפסד כדי שיבריא שער הגוף ולא ימות, שף על פי שהמעשה אכזרי לכאורה, אינו אלא רחמנות באמת להיטיבו באחריתו, ולא יסיר החולה אהבתו מהרופא בעבור זה המעשה, אלא עד רבה יוסיף לאהבה אותו. כן הדבר הזה, כשיחשוב האדם שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה עמו לטובתו הוא עושה, בין שיהיה בגופו, בין שיהיה בממונו, ואף על פי שהוא אינו רואה ואינו מבין איך זהו טובתו, ודאי טובתו הוא. הנה לא תחלש אהבתו מפני כל דוח הקוצר, אלא עד רבה תגבר ונוספה בו תמיד. לפני שאנחנו עוברים לרעיון השני, אז קודם כל אני שואל שאלה: למה הרמח"ל מכניס את הנושא של כל מה דוד רחמנה, את מבחן הנושא של מבחן האמונה במבחן האהבה?
זה פועל היוצא של האמונה, לא? הרי אם יש אמונה, אז זה גורם לאהבה ולדבקות.
אבל שימו לב, פתאום אנחנו מתבוננים ורואים דבר נפלא. איפה התורה כתבה בעצם את מבחן האמון בתורה? אם מישהו ישאל אתכם, תן לי מקור מתורת משה למבחן אמונה, איפה?
ואהבת
את השם אלוקיך בכל מאודך ובכל נפשך, בכל מאודך. למה לא בהשבות הלבביך כי השם הוא אלוקים אין עוד מלבדו? למה התורה בחרה להעמיד את הניגוד שבין האמת לאמונה בעניין ואהבת את השם אלוקיך?
למה זה נקרא גם המדביק? אני לא מבין.
בסדר, קודם כל אנחנו רואים מקור מפורש לרמח"ל.
מבחן, הוא אומר מדביק. זה מבחן, זה לא מדביק.
אולי כאילו,
זה גופה מה ששאלנו. את זה שאלנו, מה?
אולי השכל לא שייך במקום, או שזה נוגד לך את ההבנה שלך.
למה לא?
זה רק נשאר רק הרבה. כי לא הכל אתה יכול להבין. גם בקדוש ברוך הוא, לא מבינים הכל, לא מבינים את ההנהגות ולא מבינים הכל.
קיצור, אתה אומר ככה, שמישהו בא ומספר לי שהרב נבנצל עשה משהו לא טוב, אז יש לי מספיק, מספיק במידע עליו שזה בלתי אפשרי.
כן. את כל האדם יקשת.
כן, אבל לא בדרך דיון זכות. אתה אומר, זה לא. אני אומר לך, זה שקר הסיפור הזה. לא יכול להיות. אני מכיר אותו הרבה שנים. הוא איש צדיק תמים. לא יכול להיות. אבל כדי לעמוד במבחן כל כך קשה של מבחני החיים, זה חייב להיות, זה לא משהו שכלי, מסקנה שכלית, אלא משהו שנטוע באהבת השם.
אתה לא כל מבין, כאילו.
אני כל כך אוהב אותו, שאני... איך נסביר? איך האהבה משליחה? איך הרמח"ל אומר?
זה לא
מצד
שאני כל כך אוהב אותו. אני כל כך מאמין בו, ולכן האהבה שלי לא משתנה.
אז למה התורה כתבה את זה בוהבת? תסביר לי.
בוהבת שהאהבה תישאר בו. הרי בדוגמה שאני מביא, אם אני שומע עכשיו בן אדם, אז האהבה שלי אליו מתערערת. אבל פה המבחן, זה התוצאה של המבחן, שהאהבה שלי נשארת בעיקה, באותה צורה כמו קודם. הרי זה כל העניין של כל הסיפור הרבי עקיבא. שגם במצב כזה, בצלה, ברגע הקריטי, האהבה נשארת אפילו נותן נשמתך.
אני לא מצליח עדיין להבין. יש לנו כאן שני ערכים שלא ברור לנו איך הם מתחברים.
אפשר להגיד שאהבה זה ביטוי מעשי לאמונה? ומה יסכים?
למה
זה רעיון? ואהבה זה הביטוי שלו.
אנחנו חילקנו עד עכשיו, עד שלא הגענו למסילת ישרים הזה, חילקנו את זה לשני ערכים. אמת זה דבר אבסולוטי מוחלט שנתברר לי באופן ודאי שהשם אלוקים אמת, ואמת הכוונה היא לא שהוא אמת ולא שקר, אלא שהוא שלם ומוחלט ולא ייתכן שיפול בו חיסרון, בוודאי לא רע. ואמונה זה המבחן האמת בשטח. הרי עיניי ראו שעכשיו כואב לי היד, כואב לי הרגל, אז איך יכול להיות שהשלם והמוחלט גרם לי טוב? איך החזל אומרים משל, אישה בעלה נסעה למדינת הים והשכנות אומרות לה, בעלך עזב אותך. אז היא אומרת, לא, הוא לא עזב אותי. איפה את יודעת? אני מכירה אותו, הוא לא עזב אותי. תראו כמה שנים, תראה כמה זה, הוא לא עזב אותי. צריך, החזל אומרים את זה על עם ישראל, פיתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים. כל כך הרבה שנים בגלות אנחנו עזובים, ועם ישראל עם כל האמת שהוא קנה בליבו, אז הוא לא מסוגל להסיר את אמונו בקדוש ברוך הוא. אז אני שואל, בינתיים אני הבנתי שזו אמת. פתאום בא הרמח"ל ואומר, לא, התורה אומרת זו אהבה, זו לא אמת.
אולי מה שהזוהר אומר על שנחרב הבית, אז הקרובים היו מעורים, שיא אהבה. עכשיו, במבט שכלי זה נראה הפוך, הכי הפוך, כאילו...
בסדר, אתה אומר רעיון יפה, אתה אומר ודאי שאתה צודק.
דברים שהשכל לא יכול לקבל אותם,
אבל
לראות, אני את הלמה פה בבית שיחה, אתה רואה אנשים שבשנייה לפני שהם נרגים בשער, שרים קבלת שבת, דברים שהשכל שלך לא יכול להבין, זה רק באהבה.
אז מאיפה זה יפה? אז זה נובע מאהבה או נובע מהאמת? את זה אני רוצה פה לעשות חיבור בין שני הערכים. הרמח"ל חיבר לנו את הערכים. הוא בדרך השם אומר שאמונה קשורה לערך האהבה.
גם מישהו שלא יודע את האמת יכול להאמין?
מה?
מישהו שלא יודע את האמת יכול להאמין?
במה להאמין? אתה אומר נפקמין, אתה אומר. יפה, אתה אומר נפקמין היפה. שואל, מה יקרה ליהודי, הנה, סיפורים כאלה שהיסטוריים ברורים, שאנשים פשוטים שמעולם לא יינו ולא, והם הגיעו באמת למבחני אמונה מאוד גדולים. אתה אומר, מפני שזה נטוע בעצם בדבר שהוא נשמתי,
אז לכן רואים שגם הוא מסוגל לעמוד במבחן האמון הזה. איך יהודים לא הסכימו להתנצר, ככל היהודים האלו היו פילוסופים שישבו ולמדו באמת את השם אלוקים אמת של הרמב״ם. אז על כוכך שיש לנו כאן קשר מאוד עמוק בין האמת לבין האהבה. רמח"ל הדגיש לנו שאהבת השם היא אהבה טבעית, היא לא אהבה השכלתית, אלא היא אהבה נטועה בעצם נשמתנו, מה שהוא אומר. לכן זה נקרא אהבה שאינה תלויה בדבר, היא לא אהבה שיוצרים אותה, אלא אהבה שחושפים אותה.
למה זה מצווה?
יפה, מה אתם אומרים לשאלה? למה שמצווה ואהבת את השם אלוקיך? הרי זה חלק טבעי לי. אז התשובה היא לעורר את האהבה. אם תאירו ואם תעוררו את האהבה עד שתכפה, צריכים לעורר אותה, להתבונן בה, לחזק אותה, אבל ודאי שזה על בסיס טבעי. אתם זוכרים שפעם דקדקנו בהקדמת המסילת ישרים, הוא אומר בעירה, הוא אומר איך נקנה אותה אם לא נשקיע, באהבה הוא אומר איך נמצאה בנו, כך הוא מדגע, הוא כותב איך נמצאה בנו. אז יוצא בעצם כך, אם אנחנו מחברים כאן את כל הנתונים, יוצא לנו שבאמת ישנם שני ערכים נפרדים. הרמח"ל גם בדרך השם לא אומר שזה עין וח, הוא אומר הרך, הוא אומר והנה לחלק כזה של אהבה מתחבר האמונה בו יתברך ובייחוד הביטחון, כולם עניינים מדביקים. יש ערך שנקרא אמת, ויש ערך שנקרא אהבה, וערך שנקרא אמונה, וערך שנקרא ביטחון. הערכים ערכים שונים. אהבה, אני אוהב את הקדוש ברוך הוא כי נשמתי משורש פעולתו, כטבע כל הלולה חושק לילתו כלשון הדעת תבונות, הלא הוא אביך קניך, אהבה כטבע בן אל אביב. והאמת היא אמת שמבוררת היסטורית וגלויה לכל העמים, ואני מחויב לאמת אותה בליבי בכל כוחי. אבל בסוף האמת הזאת היא נקשרת בי באופן אמיתי. זה לא האמת שבאה רק איזשהו מידע אינטלקטואלי. ודאי שאדם שיעמיק באמת, אז הנשמה שלו תאיר עוד יותר ועוד יותר. אבל האמת הזאת, האמת הזאת שהקדוש ברוך הוא שלם, היא קשורה בנו בעצם. זה לא משהו שבא לנו מבחוץ, אלא באמת יש לנו, כמו שיש לנו יסוד של אהבה טבעית, יש לנו גם יסוד לאמת הזאת שנקשרה בנו.
אז היסוד שמקשר בשני דברים זה ששניהם נובעים מתוכנו ולא, כן, כן. ולא דבר חיצוני?
נכון. הרמח"ל באחד המקומות כותב שהשם אלוקים אמת, ועם ישראל נקרא זרע אמת, והתורה נקרא תורת אמת. כלומר יש כאן בעצם שורש נשמת ישראל נקשר בעצם האמת המוחלטת. כלומר יש לנו בסיס, בסיס שקושר אותנו עם השם אלוקים אמת. זה שהאדם מגיע לכאילו,
מה המשפט הקודם
של הרמב"ם? הוא מחבר את המושגים, שכמו שהשם אלוקים אמת הוא מוכרח המציאות, ככה גם עם ישראל נקרא זרע אמת. בסדר, זה זוהר, אבל הרמח"ל מדגיש כאן את הערך שנקרא אמת. הכוונה היא בעצם, אמרנו, מוחלט. יש לנו בעצם נשמתנו קשר להתקשר במוחלט, וכשאני מתקשר במוחלט זה לא רק מסקנה שכלית, אלא יש כאן כלי של אמון בלתי מובן.
מאיפה רמדי כשהאמת היא גם קשורה לשורש נשמתנו?
כי אם אהבת השם, אם הרמח"ל מגדיר שהאמונה נקשרת לערך של אהבה, ואהבה היא ודאי טבעית לנו והיא לא נרחשת מבחוץ, רואים שעל דרך הרמח"ל אומר אהבה שאינה תלויה בדבר עומדת במבחן האמון של בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מודיך. כלומר הוא קושר את שני הערכים, הוא אומר כמו שאהבת השם, אהבת השם היא טבעית, איך האהבה הזאת נבחנת שבאמת הגעת אליה, חשפת אותה והיא לא תלויה בדבר, אם עמדה במבחן של בכל לבבך ובכל נפשך. הכוונה היא, האם אתה יודע שכל מה דאביד רחמנא לטב אביד, או שברגע שהיית מתוסכל אז האהבה נטמעתה. יוצא שיש כאן קשר בעצם בין הערך האהבה המוחלט לבין האמת המוחלטת שנשמתנו נקשרת בערך הזה.
אבל אם אתה אומר שהאמת היא
והנפקמין הזה מה שאמר מקודם, שבן אדם שגם אם הוא לא...
כי כיוון שיש לכל יהודי אהבת השם, וחלק בלתי נפרד מאהבת השם, הוא נקשר במוחלט האלוקי, שבלתי אפשרי שהוא חלילה יהיה חסר. הוא נותן בו אמון.
מאיפה אנחנו יודעים שהאהבה היא גם חלק, משהו שקבוע בנשמתנו?
זה הרמח"ל כותב מפורש.
איפה?
במסילת ישרים, שזו אהבה טבעית כטבע בין אל אביו.
למה המבחן של האהבה זה
אמונה?
זה לא
אותו דבר.
אהבה
ואמונה
זה לא
אותו דבר. המבחן מחבר את זה. ואהבת את השם אלוקיך. הוא אומר, זה מבחן האמונה. אם אתה מסוגל לאהוב אותו, אפילו בשעת הדוחק והצרה. המבחן הזה, זה נקרא מבחן האמונה. האהבה שעומדת למבחן, זה נקרא... שאלנו, מה הקשר? זו אמת וזה לא... האמת ואהבה קשורות אחת בשנייה. אני רוצה עוד ביטוי אחד למצוא פה במסילת ישרים. הוא כותב אחר כך בהבחנה השנייה, הוא כותב,
לכן כתוב שולחן ערוך לעולם ירגיל אדם, זאת אומרת שזה דבר שהוא קיים בנו, רק צריך להרגיל.
כן, אבל עוד פעם, להגיד זה כמנטרה, אני לא חושב שזה...
זה כמו אחרי הנעשים
שלהם. לא יזיק, אבל השאלה אם זה מספיק. אני זוכר שיש ביטוי ברמח"ל, כעת לא מוצא אותו, אהבה נאמנת. אהבה נאמנת זה הכוונה אהבה שקשורה באמונה ואהבה.
הרב חיליקו את השני
כן, מה השנייה? השנייה נקרא, אך בעלי הדעה האמיתית אינם צריכים אפילו לטעם הזה, כי הרי אין להם לכוון לעצמם כלל. תמיד הרמח"ל מדבר פה על הכוונה המצויה בחסידים, שבכלל לא חושבים על עצמם מרוב אהבה, אלא הכל רק לתכלית כבודו, אלא כל תכליתם להגדיל כבוד שמו יתברך ולעשות נחת רוח לפניו, וכל מה שהתגברו עיכובים נגדם עד שיצטרכו עם יותר כוח לאווירם, הנה יאמץ ליבם וישמחו להראות תוקף אמונתם. כשר צבא הרשום בגבורה, אשר יבחר לו תמיד במלחמה החזקה יותר להראות תוקפו בניצחונה, וכבר מורגל זה העניין בכל אוהב בשר ודם, שישמח כשיזדמן לו מה שיוכל להראות בו אל אשר הוא אוהב, עד איכן מגיע עוצם אהבתו. אז הוא אומר שהחסידים אפילו שמחים לקבל אתגרים כדי להראות כמה הם נאמנים למלך, כמה הם אוהבים, כמה האהבה שלהם אהבה נאמנית. אולי זה בבית, יכול להיות שבאלף הביטוי זכרו לי מפסילת ישרים א'. שנייה אחת, סליחו לי שאני מעכב אתכם, כבר מאוחר, כבר הגיע השעה
קצת,
כבר אנחנו מסיימים. רק אני אסתכל רגע. לא, אז ההפך, רגע. אני לא מוצא כעת הביטוי, אבל זכרו לי, אולי במקום אחר אני אוכל להשתמש בזה. נעשה חיפוש.
מה שהרב קרא עכשיו בחלק השני, זה קשור לאותם שתי לשונות שבאגרות שהרב משהו...
כן. תמיד הוא הולך מקביל לשתי הדרגות. אהבת השם ואהבת השכינה. טוב, אנחנו צריכים עוד לצחצח את ההגדרות, אבל נראה לי שהתקדמנו בעזרת השם. צריכים עוד להסביר את הביטחון, זה סעיף באמונה, אבל זה לא רחוק, עוד כמה מילים לתת לנושא של הביטחון בלי נדר.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.